שפרה, אנחנו מתקרבות לסוף.
לסוף של מה? של העולם, של המדינה.
וואו, שאלה כל כך טובה. אני הלכתי, אני מרגישה שאני היום מקטינה ומצמצמת, ואת מגדילה.
אני מגדילה. ראש. אני פשוט, אני מרגישה ש...
סוף העונה.
כן.
הלכתי לסוף העונה.
אז מכיוון שאנחנו כאן מקליטות את התוכנית, כדי שאתם ואתן תוכלו לשמוע אותה מיד כשאתם מסיימים לצפות בחמישי, גם אם זה קורה בעשר בבוקר, אז אנחנו מקבלות את זה קצת לפני ומקליטות קצת לפני, אז הזמן אצלנו הוא יום רביעי. המדגמים באוויר, הדכדוך באוויר והתחושה הזאת שמשהו... דרמטי קרה, אולי לא רק אצלנו, אולי בכלל זאת מגמה בעולם. אני מרגישה שאני לא אצליח לנתק את זה מהדברים שאני אומר היום.
אני לא חושבת שצריך.
כן, אז...
גם את יודעת, בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלות על עונה 5 שמגיעה לסיומה, היא כל כך, בשום פרק לא הצלחנו לנתק
לגמרי.
משום דבר.
והיא עוסקת בזה, היא עוסקת...
היא עוסקת בכוחות הלאומנים.
בגלעד שמשתנה, בקנדה שמשתנה, כן, בעלייה של הכוחות הלאומנים והפופוליסטים והמכתבים, כשאת רואה בקנדה הפגנות אלימות ולאומניות, שזה כל כך זר לדנ"א הקנדי. זה כל כך דברים שאנחנו מכירות מכנסים של טראמפ וכל מיני white supremacists, כן, ומפה. כשאת רואה את זה, את מעט קנדה, זה כל כך מוזר וצורם, אבל לא מופרך, כי הם מסתכלים דקה קדימה.
יש לציין שבכלל כל השיקופים שהיו לאורך העונה הזו, לא היו מופרכים. לא היו אפילו קיצוניים מאוד, ודיברנו על זה שכל הנושא הסופר קיצוני, גם של האלימות, הלך והצטמצם לטובת עלילה שמשקפת את העולם שאנחנו חיים בו.
נכון, וגם אני חושבת שההבנה הזאת, שדברים חוזרים על עצמם, היא מתקיימת גם במיקרו וגם במקרו, גם אם בארצות הברית, לפני תחילת הסדרה, הייתה הפיכה שבעקבותיה קמה גלעד, אז עכשיו התהליכים שקרו שם, הם יקרו שוב במדינה השכנה בקנדה. ואם, כשג'ון נכנסה לבית של סרינה ופרד כשפחה, כל הדברים שקרו לה, הם יקרו עכשיו לסרינה, כשהיא עוברת בתחנות הצלב של הוויה דולורוזה, שסימנה לג'ון של מה זה להיות שפחה.
כן, רק שאני חייבת לציין שלסרינה הכל קורה בפסט פורוורד משוגע.
אבל אולי זה בדיוק הנקודה שהם מנסים להעביר.
אוקיי.
Okay. יש משפט ששמעתי לאחרונה, איזה היסטוריון דיבר באיפשהו, והוא אמר, history repeats itself, then deletes itself. והמשפט הזה, מעבר לזה שהוא נורא קליט, הוא קאצ'י, כאילו ההיסטוריה חוזרת לעצמה, ואז היא מוחקת את עצמה. וניסיתי להבין מה זה אומר בשבילי, כי מעבר לזה שזה נקלט במוח ונשמע חמוד.
סליח סטיקר כזה למאחור של האוטו.
אז שאלתי עצמי אם זה אומר שכשדברים חוזרים על עצמם, אנחנו נעשים אדישים להם, ואז זה הדילית, הדילית הוא על הרגישות, ומאפשר לדבר לחזור על עצמו שוב ושוב, או שעצם החזרתיות היא זאת שמאפשרת, באופן אירוני, את החזרתיות, כי זה כבר קרה, אז כשזה קורה פעם שנייה, זה כבר רגיוני לנו מכירות את זה.
המכונה כבר משומנת.
או שאם ההיסטוריה חוזרת על עצמה, עצם זה שאנחנו יודעים מה יקרה עכשיו, זה מאפשר לנו להיערך אליו יותר טוב, והפעם לתקן ולמחוק.
הדברים קורים, דברים שאנחנו כבר מכירות, אולי הם קרו באופן קצת אחר, לדמויות קצת אחרות.
כן.
השאלה, איך כל דמות, איך כל אדם מגיבה, מגיב למצב הזה?
כן. אפילו לורנס, שלפני כמה פרקים עמדה לפתחו אלמנה, שהוא היה אחראי במישרין ובעקיפין למוות של בעלה.
להתעלמנותה.
והציע לו ברית נישואין. אז עכשיו הוא שוב נמצא באותו מצב, עוד וספית בלונדינית שהוא גרם במישרים ובעקיפין למוות של בעלה, והפעם הוא כן מתחתן איתה. כאילו
נכון.
אולי כשההיסטוריה חוזרת על עצמה, התגובות שלנו אליה כבר מוכנות בכיס.
ואנחנו בסך הכל בסוף גלריה של נשים וגברים, ואני הרגשתי בפרק הזה, ותכף אני אדבר על זה, ארסנל, למשל, התגובות של ג'ון, שבאמת קראו לה המון דברים.
כן.
אפשר לקחת מג'ון את זה, שהיא אישה, שהכל קרה לה.
הכל.
קרה את אלה? הכל קרה לי? גם זה קרה, מספרת להם, לי גם היה כזה. אז אם היא פוגשת את ג'ון, זה גם היה נכון. כי הכל קרה לה.
והכל קרה גם לפרצוף שלה, כי כל התגובות שלה, כן.
הכל במימיקות.
לגמרי.
אז אני הרגשתי באמת שבעוד שלורנס, כן, הדברים קורים לו שוב, ועכשיו הם קורים לו, והוא פועל אחרת, מאיך שאנחנו מכירות את לורנס פועל, ג'ון כבר עייפה.
כן.
ג'ון עייפה. נכון. אני לא יודעת אם התסריט עייף מג'ון, או שיש כוונה בלסמן את ג'ון העייפה, ואני עוד תכף אדבר על זה בסי שפל.
אוקיי.
אני שאלתי את השאלה בהיילייט, כמה משפחות יש לג'ון? זאת אומרת, לורנס מנסה כבר כמה פרקים לקדם את הרעיון שהמשפחות של ג'ון, הוא תופס אותה כאדם עם שתי משפחות.
כן.
יגורו בסמיכות, תהיו שכנות.
כן.
את ורוז, נכון?
כן, בואו תקימו שכונה בבית לחם החדשה, שהיא למעשה שכונה מורמונית.
בדיוק, ריבוי האבות, אפשר לומר. היו קוראים לזה בדוקו של קשת.
חצר משותפת, ותעברי בין הבתים.
כמו אומר לה, תשאילו סוכר אחת מהשנייה, או איך שהנוער קורא לזה היום.
הוא למעשה מציע להם לחיות באהבה פוליאמורית.
כן, 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 לגמרי. לא אכפת לי, לטובת הרעיון שלי, תעשו מה שאתם רוצים. אבל לצאת מנקודת ההנחה שיש פה רק שתי משפחות, זה בעצם מוטעה, כי בעיניי, או שיש פה משפחה אחת, או שיש פה שלוש משפחות. אני מרגישה שבסוף, גורל של משפחה אחת חייב בהכרח להיות קשור בגורלה של משפחה אחרת, להשפיע על גורל של משפחה אחרת. אפילו אמא מאבדת את אבא שלה, כי הוא מנסה לטפל בגורל של משפחה שלא קשורה אליה, ובסוף היא מאבדת את אבא שלה, ובסוף ג'ון היא זו שקופצת עליה ומצילה אותה מהיריות. הכל מסובך, כן. הכל ביחד, כן. זה גדול מדי, כמו שאי אפשר להגיד, נהרוג את כל מי שיפריע לנו. מתחילה להרוג, את תיפגי.
נכון, וזה קצת, אני חושבת...
אז המשפחה היא בעצם סליחה, אני מתנצלת.
בסדר, מותר היום.
הרקמה האנושית.
כן.
אוקיי? את לא יכולה להפריד את הרקמות, את לא יכולה להפריד לג'ון את המשפחות, את לא יכולה להפריד, את לא יכולה לצאת להציל את הנה בלי לפגוע באמא. יש פה משהו מוסרי עצום לחשוב עליו.
אבל אני חושבת שבאמת הניסיון לדבר בדיכוטומיות, או בכלל לחלק דברים לשניים, הוא לא רלוונטי יותר.
אתם אנחנו, אנחנו נגדם.
המספר שתיים לא קיים. יש או את המספר אחד שהוא נובע מעובדת היותנו כולנו, ואני פוגשת אותך ברקמה האנושית אחת גדולה, או שיש לנו מנעד ופלורליזם וריבוי והמון.
אז או שאנחנו משפחה דגוונים, אחת, כן. או שאנחנו שלוש ויותר.
לגמרי.
אבל אנחנו לא, זה בדיוק מה שאני אומרת, אנחנו לא שתיים.
את המספר שתיים אין, והאופציה של 1 ו-0, האופציה הבינארית, היא בוא נשאיר אותה למערכות ממוחשבות במימד האנושי, אני חושבת שהגיע הזמן להיגמל מהחלוקה הזאת.
Yes.
טוב, אז welcome to my TED talk about how I joined the cult.
סי או שפל?
אחד מההיילייטים שלי לפרק הזה הוא הנושא של הרעל. הייתה לנו כבר הרעלה בעונה הזאת. כתבת רעל.
כתבתי.
הייתה לנו את אסתר שהרעילה את עצמה ואת ג'נין, ואני תוהה אם לא הייתה עוד הרעלה מוקדם יותר בעונה שפספסנו אותה, או לא פספסנו אותה, חשדנו בה קצת. היה פה וירוס, הסוס טרויאני, הדיסקונקי המורעל, זה שהחיילים של מיסטר ווילר השאירו בכיס של לוק כשהם זרקו אותו בגבול. את זוכרת שאמרנו איך לא חיפשו לו בכיסים? איך הם לקחו את הבן אדם הזה שחררו אותו? אז אני רוצה עכשיו להציע את האופציה הבאה. הם ידעו שהדיסקונקי שם, כי הם שתלו אותו שם מראש. כל המפגש הזה בנומנסלנד היה מעשה של סוס טרויאני, של להביא את הזוג הנואש לפגוש את הבת שלהם, והנואש לכל שביב של מידע.
זאת אומרת, זה הכל אדריכלות.
אדריכלות של האדריכל.
של האדריכל.
שמו להם את זה בכיס, נתנו להם לחזור עם זה, נתנו להם להעביר את זה למר... טואלו, שהוציא את המבצע הנדון לכישלון, וכשג'ון דורשת מקום בחמל, כי הם הזוג שהביא את האינטל,
חכי, אני עוד אדבר איתך על זה.
היא גם חורצת את האחריות שלה כשזה נכשל, כי האינטל המורעל הגיע מהם.
מהם, כן.
כן. ויש כאן עוד הרעלה, בגוון אחר, שזה שיחת הטלפון של ג'ון ולורנס, כשהיא אומרת לו שאלינור שנאה אותו, ומגלה לו על הנסיבות של המוות שלה, ושהיא הייתה שם ולא הצילה אותה. היא מרעילה אותו בסוג אכזרי במיוחד של הרעלה, כי זה לקחת את האהבה בדיעבד. זה לקחת למישהו את הזיכרונות שלו, ואיך שהוא חשב על החיים ועל האהבה שלו, ולהגיד, לא, לא, אתה טועה. לא הייתה לך אישה אוהבת שהאמינה בך עד הרגע האחרון, הייתה לך אישה ששנאה אותך והתביישה בך, ואתה הרגת אותה, כי היא מתה מבושה. ואני חושבת שזה רק אחד, אבל מיני כמה גשרים שעולים בלהבות בפרק הזה. היא אומרת לו את זה, היא שולחת אליו את החץ המורעל הזה, כדי שהיא לא תהיה לדרך חזרה.
כן. היא חייבת איפשהו לסגור את השערים האלה, שלורנס כל הזמן פותח בפניה.
כן.
ושבסוף מובילים למותם של אנשים.
נכון.
אני כתבתי גם כמה דברים על רעל בהקשר של סרינה, נדבר על זה בהמשך. זה נכון שיש תחושה חזקה של רעילות.
כן, כן.
שכולם משלמים עליה מחיר.
הכל כבר מורעל.
כי גם ג'ון כבר מורעלת, וגם לורנס משלם על זה מחיר.
כן.
כי היא באמת ריסקה את הזיכרון שלו ובנתה אותו מחדש.
ואז נהיות לך שוב החלוקות הדיכוטומיות של מה ההפך ממורעל, זה נקי, זה טהור, וגלעד קמה על הרעיון הזה. המים שלנו מורעלים.
נכון.
התינוקות שלנו לא נולדים בגלל שאנחנו סופגים קרינה ומתכות רעילות, והנה תראו, התנקנו.
ולכן בהמשך סרינה תעמוד במרכז הפריון, ותגיד, איך עשיתי את זה? ניקיתי.
ניקיתי, ואלוהים עזר לי.
והמילים האלה כשלעצמן נרעל.
כן. אז יש לי עוד היילייט מהז'אנר התנכי.
מעולה.
החביב עליי.
מעולה.
הסיפור של לורנס ונאומי פטנם מהזהד לנו את מעשה דוד ובת שבע. ששם דוד חושק בבת שבע, אז הוא דואג שישלחו את בעלה, תוריה החיתי, למות בקרב, ולפנות לו את הדרך לשאת אותה לאישה. אז כאן, אמנם בלי חשק, אבל דה פקטו, לורנס גורם למותו של אדם, ואז נושא את אשתו, ולפחות בתנך, שבפעם האחרונה שבדקתי בגלעד עדיין, אכפת להם מאוד ממה שכתוב שם, זה חטא כל כך גדול, שבגללו דוד נושל מהזכות להיות זה שבונה את בית המקדש. ואני חושבת שזה מנבא ללורנס רעות, בנוגע לוויז'ן שלו, בתור המנהיג המכונן של גלעד החדשה.
בוודאי.
ורק הזדמנות לומר שמי ביים את הפרק, ברדלי ויטפורד.
נכון.
וברגע שגיליתי את זה בסוף הפרק, זה שפך לי אור מחודש על כל הפרק, כי הוא לא מוציא את עצמו, זה פרק שמוציאה את הדמות של לורנס באור מאוד קשה.
כן. אני גם יודעת מרעיון ששמעתי איתו, שזה הדבר היחיד שהוא ביים בחיים.
אה, וואו.
כן. הוא ביים את הפרק הזה.
מעניין.
ומעניין אם ניתנה לו בחירה, אז טוב שאנחנו מדברות על זה, כי השיא שלי הוא שהנפיחות הצדקנית של לורנס מתרסקת. כאילו, זה הפרק שמבחינתי זה נגמר, הדבר הזה. עכשיו הוא קבול בנישואי תועלת, והוא רוצה להיות מנהיג, אז הוא חייב להיות פוליטיקאי, הוא לא יכול להיות רק אדריכל.
כן.
אני אהנדס את הרעיון ופוליטיקאים שהם אנשים נחותים ילחלכו את הידיים שלהם בעסקאות ודילים. לא, גבר, לא. נגמר. עכשיו אתה רוצה להיות מנהיג ולא רק הוגה, בוא תתלחלך. את זוכרת את הפרק הקודם, שבו נשאל האם כל שידוך הוא אונס?
כן.
לורנס מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא נאנס פה. הוא נאנס לקחת את פטנם.
והוא אונס אותה גם. כי גם לה אין בחירה.
אין להם בחירה.
היא עוד פינטזה על דירת שני חדרים בברוקליין. אז אתם צודקים, אני לא צריכה את כל הבית הגדול הזה, אני אספק באיזה קונדו חמוד.
והיא קיבלה את לורנס, שמה לה יד והיא מצטמררת, ורוצה לשבח את השחקנית, היא נהדרת.
נכון, אני נהנית ממנה מאוד. זה מאוד מעניין, הייתה לי מחשבה על אקדח, על האקדח, כי הקלישאה הכל כך ממוסמרת, לתרבות היא שאקדח שמופיע במערכה הראשונה, יירה עד סוף המערכה השלישית.
כן.
ומה קורה אחרי שהאקדח יורה? בכל המערכות הבאות. אני רואה בעונה הזאת שאקדח מהשנייה שהוא ירה כדור בין העיניים של אדם, האדם שאחראי על הירי הזה, לא משנה, גם אם אין לו יותר אקדח ביד עד סוף העונה, כל הזמן יש לו אקדח ביד. האקדח מהשנייה שהוא ירה, הוא ממשיך לשבת ביד של האדם היורה, וזה הופך להיות העוגן שמחזיק את כל הכוח שלו. כל הסביבה מתנהלת עכשיו מול לורנס, כעל בן אדם.
נכון.
שיכול להוציא אותך להורג.
זה עוגן וזה חתיכת לבנה שמושכת אותך למטה.
כן. אז צריך להמשיך את האמירה, האקדח שירה במערכה השלישית, ימשיך לראות עד סוף המחזה.
כן.
ה-once הנצרה נפתחה, היא לא תיסגר יותר.
כן, אני חושבת שאחד הפריימים באמת הכי משמעותיים של העונה בפרק הראשון, הוא הפריימים האקדח, ובכוונה.
כן.
שלא תוכלי לשכוח אותו.
כן, כן.
ברגע שאת רואה את האקדח, אנשים ידממו.
השיא שלי?
כן.
הוא כשהנה כותבת את השם שלה.
יא, אני גם כתבתי את זה כסי.
שזה גם סי הקיץ'.
נכון.
והדמות של הנה נבנית גם קצת ככה. היא הנסיכה הקלועה בבית הספר לנסיכות, היא ישנה עם החברות הנסיכות שלה, באוהל אינסטגרם, עם פרי לייטס קסומים. היא קוראת בספר האגדות שלה, שהוא גם קריפי, כן? כאילו הוא יכל בקלות להיות גם בסעיף האימה, כי יש בו רק ציורים. ואין בו מילים.
נכון.
אבל היא מסתירה שם את הציור, שגם הציור עצמו הוא סופר אינסטגרמי, הוא מין ציור קיץ' כזה של פרחים.
הוא קשור, אני חושבת, לתמת הפרחים הכללית של העונה.
שאימא שלה תחוות בהם בסוף, יש איזה קשר ביניהם דרך הפרחים והגינון.
מאוד בולט.
ורק בסוף, כשהיא כותבת את השם שלה, בכתב יד של ילדה בת 8, שזה בערך הגיל שהיא הייתה כשהיא נחטפה והופרדה מההורים והחיים שלה, זה בעצם תזכורת גם אולי לגיל הרגשי שלה, או לנקודה האחרונה שהזיכרונות שלה נעצרים בהם. וזה השיא שלי, כי בפרק הקודם אני באתי משאלה לשמוע את הקול הפנימי של הנה.
נכון, והתגשמה.
אז כן, אז זה שיא מבחינתי להביע משאלה ושהיא תתגשם.
הנוכחות ההולכת וגוברת של הנה היא מאוד מנחמת.
כן.
היא עושה אותי אופטימית, גם אני רציתי לומר לך, שומעת, יש לי עוד צי, וזה הנה.
כן.
ושמת לב שאפילו לורנס קורא לה הנה כל הזמן, הוא לא קורא לה אגנס. היא זוכרת, הילדה הזאת, הנערה הצעירה הזאת, שהיא לא במקום שהיא אמורה להיות פה, וזה כבר אולי סימן לעונה 6, אולי ג'ול לא יכולה
לה... והיא גם מרדנית?
כן.
היא מחזיקה דברים שאסור, יש לה עיפרון, יש לה ציור אסור, היא נשארת הרעה אחרי כולם.
היא הבת של ג'ון.
בקמפינג של הפינטרסט היא הבת של ג'ון.
אז את יודעת, ג'ון לא יכולה כנראה להציל את הנה, אבל אולי הנה יכולה להציל את הנה.
אז אני ברוח היום, אני רוצה להוסיף ולהגיד שהדור של הנה ושל הבנות שלנו מאוד מעניין אותי, אני מרגישה שמהפכות בסגנון ג'ון, עם כל כמה שהיא לוחמת ונאבקת, ובאמת, היא גיבורת על. אבל היא נכשלת בסוף.
נכון.
וג'וני קצת אנחנו. היא הדור שלנו.
נכון.
היא הדור שעדיין חושב שאנחנו מגיעות למלחמה עם כלים של אנחנו, האינדיאנים שהגיעו עם חץ וקשת למלחמה עם נשק חם. אנחנו נידונו להפסיד כי אין לנו פרספקטיבה. ואנחנו מתעקשים להשתמש בטיעונים הגיוניים, או דברים יפים ואסתטיים, ואנחנו לא מבינים. אנחנו כל הזמן צעד מאחור, והשתמשת בדימוי של הפול האוס, אנחנו עם היד המפסידה באופן קבוע, ואני מצטרפת לתפילה של ג'ון, כשהיא חשבה שסרינה עוד שנייה שמה לה כדור בראש, שהבנות שלנו יעשו טוב יותר מאיתנו.
אז באמת זה מתחבר לשפל שלי.
כן.
קודם כל הם יעשו. כל בת היא שכלול של האישה שילדה אותה, לא?
וואו, כן, כן, דפנה, כן.
אני מקווה לחשוב כך, גם על עצמי, גם על אמא שלי, וגם על הבת שלי.
כן.
על אמא שלי במובן שהיא שכלול של אמא שלה.
חד משמעי.
אבל אני גם שכלול שלה.
יס.
ולילי תהיה שכלול שלי.
אמן.
וזה בסדר גמור.
זה טוב מאוד.
זה הדרוויניזם. ג'וני השפל שלי, אני לא יודעת אם לדעתי הייתה השפל שלי גם בתחילת העונה פעם אחת, ואז היא ניתה לעונה מאוד טובה, אבל בדיוק בהמשך לדברים שאת אומרת, ג'וני השפל שלי, והיא הולכת על פתרונות שלא מתאימים לה, קודם כל, היא ולוק מסכימים באמת לסכן צי של מטוסים כדי להציל את הנה?
זה אובדן דרך, זה מאוד, זה...
זה מה שרגיז אותי.
כן, גם אותי.
וזה לא אופייני לה.
כן.
אבל זה מין, זה מין, זה בדיוק מה שדיברת עליו הרגע, זה מין כזה, זה מה שיצאת לי, זה מה שאני אקח.
כן.
לא משתמשת ב, כן, במוח גם, המבריק
גם
שלי.
גם הפרט מול הכלל, ממתי כן. את נעשית חשובה,
חשובה
יותר.
חשובה, בדיוק. כן. הבת שלך, בשבילה צריך, כאילו, או שמצילים את הבנות, mm-hmm. כמו שאת עוצה טיסת מלאכים, mm-hmm. מצילים רק את שלך.
נכון.
זאת אומרת, אפשר להציל נפש אחת, אנחנו יודעות שזה כאילו עולם ומלואו, אבל,
אבל
פה
לא
היה...
אבל לא כשאת מסכנת כל כך הרבה אנשים.
אחר כך היא מתעקשת לעמוד בחדר המצב, לראות את זה קורה, שזה בעיניי קצת פורנוגרפי. כן. גם תעשו את הדבר הזה בשבילי, וגם בלעדיי הדבר הזה לא היה מתאפשר. זאת אומרת, היה פה אני ואני 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 ואני, לא הבנתי, וזה קצת רדף אותי לאורך הפרק, היא תמיד נלחמה בשתי הידיים שלה, עכשיו היא... זורקת את האחריות לאנשים אחרים, ואז היא המומה וכועסת כשהדברים לא קורים, וזה גם מהדהד לי, אותנו. תעשו בשבילי, mm-hmm. תצילו אותי, איך לא הצלתם אותי? Mm-hmm. איך נתתם לזה לקרות? את רוצה שדברים יקרו, תעשי אותם בעצמך. וג'וני זאת שעשתה בעצמה, ואולי באמת, באמת התעייפה, גם השיחות שלה עם ניק, Mm-hmm. וגם השיחה שלה עם לורנס, שהיא אומרת לו את כל הדברים האלה, על אלינור, שדיברנו עליהם, כאילו בא לי להגיד לך דבר פשטני, לא יפה. לא יפה.
זה לא יפה.
לא יפה, ואז היא עומדת שם כמו מטומטמת, חכה שניקי ינשק אותה, והוא כזה מתקרב והולך, עושה לה את הטריק הזה של הוליווד, מה, את סתומה? כי את באמת אומרת לה, אני רוצה שהעולם יעצור לקצת, משהו בג'ון היפה, בפרק הזה, לא עבד לי. גם אם היא לא השפל שלי, כי עצמה, ג'ון, היא בשפל. אני לא יודעת איפה נפגוש אותה בפרק הבא, אבל זה לא רגע חינני שלה.
נכון מאוד.
את לא יכולה להוציא צבא שלם, להציל את הבת שלך, ולגרום לילדה אחרת לאבד את אבא שלה. אני לא נרגעתי מזה, זה מעצבן אותי עד עכשיו.
אבל מי ששתל אצלה את הדיסקונקי, לורנס כמובן, כן. לדעתי, אם שואלים אותי, ניצל את החולשות שלה, הוא מכיר אותה, הוא יודע שיש לה שיגעון גדלות. והוא יודע שהיא תעשה הכל בשביל הנה, עד שזה ישים אותה בעיוורון. הוא תפס אותה בבליינד ספוט שלה.
והוא הצליח.
והיא בלעה את הפיתיון.
כן, אבל גם הוא משלם מחיר.
כן.
שפל שלך?
השפל שלי הוא ניק. אני מאוכזבת מהאיש הזה. האיש הזה שג'ון עוד אומרת לו שהיא אוהבת אותו, ואני לא מבינה למה. ניק הוא שמרן.
תכף, נדברת לך על אהבה.
אוקיי.
אהבה, לכי תשלטי בזה. למה? ככה, אוהבת אותו.
אוי, דפנה, אני אוהבת אותך.
אני אוהבת אותך.
אני בחיים לא אתן לך לגדל ילדה של מישהי אחרת בגילת בלעדיי. אני אחטוף אותך.
זו נאמנות.
אז ניק הוא שמרן. הוא אדם שיעשה מעשים קיצוניים כדי לשמר את הקיים. ואני מרגישה, האמת, כל העונה הקלה שהוא פחות ופחות בתמונה, ובשיחה מבאסת מאוד עם ג'ון, כל המפגש הזה היה מאוד מבאס. אני מרגישה שאני נפרדתי ממנו סופית, אני מרגישה שזה עוד גשר שנשרף. זה התלבש לי אפילו בראש על מין דיכוטומיות כאלה של דתיים וחילוניים, דיברנו מקודם על דיכוטומיות, אז אולי אני צריכה גם להיגמל מהם, אבל בצפייה היה איזה רגע שהבנתי שאני כו איש דתי, הוא קונפורמיסט. אפילו את הכדור בראש של פטנה מושם שם מתוך קונפורמיזם, ולא לא כמהפכן. הוא הסיידקיק של לורנס, וכשג'ון הייתה בסביבה, הוא היה הסיידקיק שלה. עכשיו תשימי לב, ג'ון, שהיא הסופר הירו שלנו, אמנם באובדן דרך, אבל היא חתיכת בדאס וומן.
אנחנו... להריץ.
להריץ.
לא פחות. כשטואלו
בא ומציע לה to step it up, והוא אומר לה, תקשיבי, בואי, תעשי משהו עם הכוח הזה שיש לך. מה היא אומרת לו? אני לא מרגיש לא נוח לי עם זה עכשיו.
נכון.
זה לא, לא, אני לא מרגישה שזה מתאים לי כרגע.
יש רגע שבו זה אמור להתאים לך?
וניק לעומת זאת, שהוא הסיידקיק הנצחי שלנו, הוא מין גבר, בינוני לגמרי, שפשוט נדבק לאנשים אחרים שמובילים אותו אל מקומות של השפעה, כשזאת הייתה ג'ון, הוא הלך איתה, ועכשיו שזה לורנס, הוא מגיב מעולה לגרומינג של לורנס.
כן. והוא גם נשוי לבת של מפקד גבוה.
יופי, אז הנה לך כל התורה על רגל אחת. והנה לך הסיבה שאתמול אחרי המדגם של הבחירות ראינו רק גברים רוקדים על המסך. אימה?
מה שתיארת עכשיו זה אימה, אני לוקח לי רגע להקל את זה.
כן.
אני אחזור איתך רגע לאהבה.
אוקיי.
זה מעניין שאמרת, כאילו, למה את עדיין אוהבת אותו. אני הרגשתי שיש בפרק הזה בכלל שאלה על אהבה, ועל כמה רחוק הולכים איתה, ועל איזה מחיר את משלמת, גם באישי, נכון, ניק הוא גם קונפורמיסט, ובעיקר בעיניי הוא פחדן, והוא יכול ללכת עם האהבה הגדולה שלו לג'ון, אבל הוא מפחד לשלם את המחיר. את יודעת, אמה משלמת את המחיר של האהבה של ג'ון להנה, אז אלה מחירים אישיים, וגם השאלה על, בדיוק בהקשר למה שאמרת על גברים רוקדים אתמול על המסך אחרי המדגמים, מי אוהב את המדינה יותר? אתם או אני, את או אני, הדיכוטומיות האלה, התחרות הזאת, מי שמגנת על המדינה, ואיזה סוג של הגנה, אם את יורה בדגל...
מה זה להגן על המדינה? כן.
אם את יורה בדגל, זה אומר שאת אוהבת את המדינה שלך כל כך שעשית את זה, אם את עומדת עם נר ונשבעת לדגל, אולי את אוהבת? כל הזמן תחרות של מה מידת האהבה, שכאילו אין לה תשובה.
כן.
אין לה תשובה, זה הריבוי האהבות האמיתי.
זה מעניין, כי את יודעת, ההפך מפטריות זה בוגד.
זו גם דיכוטומיה, כמובן.
כן, אז או שאת אוהבת את הדגל כמוני, או שאת בוגדת. שזה גם בתוך את הבאת ריבוי האהבות, זה עולמות שאו שמתקיימות בהם דיכוטומיות, או שיש איזה מנעד שאפשר להתקיים בתוכו.
אז זה באמת יותר משיקוף של החיים שלנו, שלנו, של מדינות אחרות.
כן.
אני אחזור אבל לאימה והדמעה.
כן.
כי זו אימה שמובילה לדמעה, ואני רוצה לדבר על סרינה, מדבררת את גלעד.
וואו.
כשאגב מה שאמרת על רל, היא כבר יודעת שזה אסון. היא כבר יודעת שגלעד זה השורש של הרע. היא יודעת שהחלומות שלה ושל פרד ושל לורנס הרסו את העולם. והיא עומדת במרכז לפריון, וכמו שאמרנו קודם, אומרת...
שהיה רעיון שלה.
שהרעיון שלה חשוב לציין. ייצרנו אוויר נקי, בטחנו באל וכך קרה לי נס. יצרנו סביבה לא רעילה, עלה כשגלעד עצמה היא הרעל והמצע שלה... זורם כמו רעל בעורקים של החברה, וסרינה כבר יודעת את זה, ואין לה ברירה, היא ממשיכה לדברר את הרעל הזה.
ואולי גם טיפ-טיפה מאמינה לו, תוך כדי שהיא אומרת, כי אנשים הם מורכבים.
את חושבת שהיא מאמינה לו? אני לא חושבת, אני חושבת שהיא כבר יודעת שזאת הדרך היחידה שלה לברוח.
אוקיי, מעניין.
ככה אני מרגישה. ואת עצובה בשבילה, ואת מפחדת עליה, ואת מפחדת, מהדברים שהיא אומרת, ואת מפחדת מאוד מגברת ווילר, האלימה ש...
וגם האטרקטיביות של הרעיון.
נכון.
בסוף זה רעיון מאוד קריזמטי.
מאוד.
לבוא ולהגיד, יש לכם בעיות פריון שהמדע לא יודע לפתור, וכל העולם הזה עם הזכות בחירה וזכויות אדם לא יודע לפתור, אבל תנחשו מה. פתרון הוא מה זה פשוט. תנקו את האוויר, תאכלו אורגני, ותאמינו באלוהים, ותקבלו גם אתם תינוק.
פרי בטן.
כן, כמו שלי.
תינוק מקסים ושמו נועה.
אז יש משהו סופר מושך ברעיון הזה. זה הוראות הפעלה.
אז את מבינה למה זה גם האימה וגם הדמעה שלי, כי גם זה שהיא ממשיכה לדבר את הרעיון הקריזמטי הזה, באמת רעיון אקס פקטור. מצד אחד את נורא מפחדת מזה, ומצד שני היא סרינה, כבר נקשרת אליה מאוד, והיא בסכנה. אז את מפחדת עליה, ואת מפחדת על אמרתה.
אוקיי, אז כן, אז...
שנשכבה בשבילה על הגדר.
כן, כן, כן. אז האימה שלי, היא בסוף של הפרק, שלושת היריות האלה, אני נשארת חזק בפוליטיקה שלנו היום.
לכן.
אני לא יכולה להתרחק.
מאוד קשה.
לא מכיכר העיר שלנו. אז שלושת היריות האלה, החורים בדגל, האיש... שהיה קרוב כל כך לכל אירועי שלושת הכדורים בראש הממשלה שלנו, שנמצא עכשיו בעמדה מאוד מאוד מפחידה של כוח, וזה, כמו שאמרנו, הכוח וגם החולשה של הסדרה המדהימה הזאת, זה שאי אפשר לנתק. אי אפשר לנתק, כשאת רואה שלוש יריות, את רואה חורים בדגל, זה מחזיר אותי לשם. ואז כשג'ון אומרת לניק, שהיא לא תבוא לגלעד, כי היא חייבת להביא את הבת שלה למקום שהיא תהיה בטוחה בו, את כצופה מוכרחה לשאול את עצמך, אבל איפה היא תהיה בטוחה? בקנדה, שיורים שם לעבר ילדות בעצרת לזכר אבא שלהן? שמה היא תהיה בטוחה? אולי יכול להיות שהיא כבר תהיה יותר בטוחה בפנימיית הפינטרסט שלה. ומה זה אומר להיות בטוחה?
אולי זה גם איזשהו קונספט או רעיון שצריך לבקר אותו מחדש, לבקר אותו גם מלשון ביקורת, ולעשות גם בו מהפכה. מה זה הביטחון הזה?
כן.
ומי מבטיח אותו?
כן. כששר הביטחון שומר לנו על הביטחון, על איזה ביטחון בדיוק הוא שומר? ומי בדיוק זה הולך להיות? די, מספיק עם הפוליטיקה, עכשיו אני הולכת ישר לדמעה. הדמעה שלי היא על הקפטן החתיך בצורה לא נורמלית.
אלייג'ה?
אלייג'ה. שאם אנחנו לשנייה אחת נגנוב רגע של תנך.
איזה טופגן, איזה סצנת פתיחה של הפרק, אני כזה, איפה תום קרוז? איפה קלי מגיליס? אני... take my breath away, ממש.
אז רגע, אז השחקן, by the way,
כן.
הוא היה באחת מהעונות של הרווק בקנדה. מידע שחשוב שיהיה בידינו.
והוא עדיין רווק?
את זה לא בדקתי, אני יכולה לברר. הוא מסר את נפשו בקרב ה-י"ב, או לא יודעת כמה טייסים היו שם, צריך כבר להתחיל להקים אנדרטות.
כן, שלושה ציים היו, שלושה מטוסים. לתת שמות לקיבוצים,
שלושה, כן. קוראים לו אלייג'ה. אלייג'ה זה אליהו, אליהו הנביא הקנאי שלנו, הוא נביא שפעל באלימות, הוא פעל, כשדברים לא הסתדרו לו, הוא הלך וביצע טבח בכל נביאי הבעל, הרג 400 נביאים, הוא לא דמות מעודנת שפועלת בדרכים דיפלומטיות, אז חשבתי אולי זה איכשהו, הבחירה שלה, כי נתנו שם לדמות פיצית.
נתנו שם.
אבל נתנו לו שם, ונתנו שם לדמות שמהשנייה שהוא הוציא מהפה את השם של הבת שלו, ידענו
שיש פה סכנת נפשות.
יש פה יתומה עתידית, וזה חוזר להנחיה שרצה חזק בעונה הזאת, להיזהר משמות. שמות זה מסוכן. אז אני ממש אחתוך דוח לקרא שלי ברשותך,
בטח.
כי כאן יש דמות בלי שם, אז אולי זה מאותת טובות לגביה, הנני של נועה. אישה שהיא למעשה מרתה, למרות שהיא גרה בקנדה, אבל בעיניים של בני הבית, כולל סרינה, בוודאות מדובר במישהי שמחזיקה בתפקיד ובסטטוס של מרתה. והיה שם רגע ביניהן שסרינה...
היא מקסימה.
כן.
היא מקסימה.
וסרינה פתאום מרגישה את השותפות, גורל, את החמלה שהיא מקבלת מהדמות הזאת שאין לה שם. וסרינה היא אישה שרגילה להתאמר בחלשים ממנה, אם היא בכלל מצליחה או טורחת לראות אותם. והנה מישהי שמדורגת נמוך מאוד בפירמידת הכוח, ודווקא היא זאת שמצילה אותה. היא זאת שמראה לה את הדרך החוצה, היא לוקחת אותה לדלת האחורית, עם השלט שזוהר מעליו אקסיק, שלט שלדעתי הוא נמצא שם באדיבות לוק, שדאג שהבניין יעמוד בתקינה של כיבוי האש, אחרת הם לא היו מצליחים לפתוח מחדש.
לא רק רקמה אנושית, רקמה בירוקרטית, אחת גדולה וחשובה, הכל מציל אותנו. הכל מסוכן לנו, והכל מציל אותנו.
אז יש משפט ששמעתי את ג'מייקה קינקייד, הסופרת המופלאה, אומרת פעם בהרצאה פה בארץ, The powerless are never powerless. בטוח אמרתי את זה כבר פה בעונות קודמות, כי זה משפט שרציתי חזק, ואני חושבת עליו המון, והיום זה מרגיש לי חשוב במיוחד להזכיר ולזכור. נטולי הכוח לעולם אינם נטולי כוח. וצריך כל אחד לקחת את זה למקום שלו, שלה, לחשוב, יש לנו המון מקומות בחיים, שאין לנו כוח בהם. יש לנו המון מקומות שיש לנו, צריך להכיר בהם. אבל המקומות שאין לנו כוח בהם, איפה בכל זאת יש לנו כוח בהם?
אפשר?
יש איזה דלת אקזיט אחורית, שמי שעומד בראש הפירמידה לא יראה אותה לעולם, וזה התפקיד שלנו לחפש את הדלת הזאת, ולדחוף אותה.
ואת יודעת מה?
ולפרוץ כן.
יהיה שם הג'יפ שיעצור לך ויקח אותך.
נכון. וזה מוביל אותי לנקודה השנייה בתוך הקרש, שיש עוד משהו במפגש בין סרינה והנני, שזה הסיפור של אחווה נשית. סרינה היא לא אישה שיש לה חברה הכי טובה, והיא נראית לי אחת כזאת שאם היית פוגשת אותה, הייתה אומרת לך, לי יש רק חברים בנים.
אני לא מתחברת לבנות.
לא, נשים קנאיות, אז לא, היא לא מכירה את אחוות הנשים, ועכשיו בפרק הזה היא פוגשת את האחווה הזאת פעמיים,
נכון.
את הנאמנות הזאת שמתקיימת גם עם האישה הזרה הקנדית, עם השיער הסגול, שעצרה רק כדי לא לדרוס אותה, ועכשיו היא תיקח אותה לאן שהיא תבקש. למה? כי היא אישה, והיא עם התינוק שלה על הידיים, והיא צריכה עזרה.
את יודעת, אבל זה מעניין, כי לפעמים כדי למצוא את הכוח במקום הכי חסר כוח שלך, את צריכה להסתכן בלהידרס. ואולי משם יבוא האקזיט האמיתי.
ולהושיט יד לראות איפה בנות הברית שלך.
אני מפחדת על אמרת. אנחנו נקרא, יש תגובה שמאזינה שלחה לנו, שבבית של משפחת ווילר, כל הצוות באופן מובהק הוא שחור. וזה פרט קטן שלא שמתי לב אליו,
כן.
אבל אני לא חושבת, כי שום דבר בסדרה הזאת הוא לא מקרי או סתמי, זה לא מקרי.
לא.
זה לא מקרי, ודיברנו על זה שהטיפול בגזע בסדרה הוא משני לטיפול בפמיניזם,
הוא התחיל
לטיפול
בלאומנות, כן.
אבל יש לו אזכורים,
נכון.
ואני מבינה למה יקרה שלך,
כן.
היא מקסימה.
כן.
אבל אני קצת הרגשתי במעשה הזה שאלה שהיא אומרת, אני כל כך נחותה, לי זה במלא אבוד, נציל אותה עם התינוק.
כן.
זה סופר פסימי, אבל אני מודה שזו. תחושה שעלתה בי גם אני חשבתי בקרש שלי על נשים, חשבתי על אלינור.
כן.
של אורנס. שלדעתי עוד שהייתה בחיים היא הייתה קרש שלנו.
נכון.
וחשבתי על רוז, על אנשים טובות הלב של גלעד. אלינור נותרה כסמל לנשים שלא האמינו איזה מפלצת הרעיון של גלעד הפך להיות. ונדמה לי שרוז נושאת את הגנטיקה הרגישה הזאת.
זה מדהים שאמרת את המילה גנטיקה, כי...
בדי. זה בתוך ה... כן. הסיטואציה שם של רוז עם החברות במרכאות, אגב, שיחתנו על חברות, בסלון, זה איזושהי גנטיקה רגישה, שמשום מה היא פוסחת על הרבה נשים אחרות בגלעד, שמאירות לרוז על הגנטיקה הבעייתית שלה, ואני רוצה להגיד לכן, חמודות כולכן צריכות לשאוף לגנטיקה של רוז, ולגנטיקה המעורערת בתרגום, זה היה כתוב כמעורערת, אבל במילים של ג'ון היא אמרה ללורנס, אלינור was broken, לגנטיקה השבורה של אלינור, ולגנטיקה הפגומה של רוז, זו הגנטיקה עם המוסר, וזו הגנטיקה שעושה לי קראש,
אני מוכרחה להגיד.
מוחלשות או לא מוחלשות, כן. אני לא יודעת, יש להם כוח מעצם זה שהם רואות שהם במקום עם רעל.
כן. רוז היא אניגמטית, ואני לא בטוחה שאני סומכת עליה. אני לא בטוחה שהיא בתור בת של קומנדרס, היא אמנם עם חוש מוסר, והיא לא רוצה שבעלה הקומנדר יוציא אנשים להורג בכיכר העיר, אני לא בטוחה שהיא לא true believer של גלעד. יש לי תחושה שהיא טוב לה, בגלעד.
זה מה שניק אומר.
כן.
גם ניק אומר, טוב לה. אבל זה לא אומר שהיא לא רואה את הבעיות.
אבל היא נראית לי היא צדיקה שתפעל לתקן את גלעד מבפנים עד הסוף המר ותמות על קידוש השם.
וואו,
כי היא
לא
מאמינה.
מדהים. לא,
משהו שם יושב לי, אולי זה חוסר נוחות שלי מול כל סממן דתי, אבל... משהו בא, אני כבדיה וחשדיה, כן? ברוז, כן.
אם אני חושדת בה שהיא תהיה משהו שיושבת שם עם המקל שלה, היא קצת נראית לי כמו גלגול של לורנס, אבל לורנס הטרויאני,
כן.
לא לורנס של פרק 9, עונה 5, שהוא כן. כבר פוליטיקאי שמתחתן עם גברת פטנם כדי שזה ייראה טוב, והוא יוכל להנהיג את תוכנית בית לחם החדשה. אבל אנחנו כן. בפרק הזה ראינו כמה דברים אחרת.
נכון. נכון, כרגיל, כמו תמיד.
נכון.
ורק את אחת מאיתנו יצטרכו לעלות על המוקד בגלל דעותיה השגויות.
לגבי מוזיקה, הפרק נגמר בשיר של זמרת מהממת בשם ג'נל מונה, שנקרא Americans, הוא לא מיוחד בשום צורה מעבר לזה שהיא זמרת מגניבה לאללה, ואני חושבת שזה הכניס שם איזה בום של קצב, ששולח אותנו לחשוב על פרק הסיום של העונה.
וואו, כן, אנחנו נקדיש עוד כמה דקות אקסטרה להימורים.
כן, בטח. וחוץ מזה לא הייתה מוזיקה בפרק, אבל לי התנגנו כל מיני שירים, כמו The Power of Love, ובמעמד הצעת הנישואים הכי רומנטית ever בהיסטוריה של הצעות הנישואים, What's Love Got to Do With It? אלה השירים שלא נבחרו לפרק, אבל אם אני עושה לפרק פלייליסט, הם שם.
יפה. זה כמו שלא צריך את האקדח בשביל לשמוע את היריעה.
אני רק רוצה להגיד שמה שכן בלט שוב זה נושא הפרחים באמת.
נכון.
וכשג'ון קוטשת את הפרחים, אחד המשפטים שוב שלא מפסיק להדהד בפרקים האחרונים, זה יש פרחים שצריכים שיגזמו אותם כדי ללבלב. מה קורה לערוגה כשעוקרים אותה גם לקראת פרק 10 ובכלל לקראת עונה 6?
מעניין מאוד.
אז זה היה סצנה שלא יכולתי שלא לתהות. פרחים, 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 פרחים. מה יצמח ומה לא?
שם הפרק, Allegiance. אז נאמנות, המשמעות של המילה היא נאמנות. השם נובע משבועת הנאמנות בעצרת לזכר הנופלים, הם הביתו של קפטן אמריקה. החתיך הלא סביר שנשלח למותו.
היא לא אומרת שהוא חתיך בעינייך.
הוא חתיך באופן ליהוקי.
כן.
הוא לוהק להיות קפטן אמריקה השחור ירוק העיניים.
כן, הוא אטום קרוז, אני אומרת לך, זה טופגן. כן, כן. זה התהוד לטופגן.
הבת, אמא, לא מצליחה להוציא את המילים מהפה, או שהיא לא זוכרת אותם, כי עברו יותר מדי שנים מאז שהיא הייתה בכיתה אמריקאית, כי זה בעצם, זה טקסט שכל ילד וכל ילדה אמריקאית אומרים, כל בוקר עומדים עם יד על הלב מול הדגל שנמצא בכל כיתה, ואומרים, One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. אנחנו אומה אחת. אלוהים מעלינו, אנחנו בלתי ניתנים לחלוקה או לפילוג. חופש וצדק לכולם, וזה מצמרר. הטקסט הזה מצמרר כשחושבים על המצב של העולם, כמה אנחנו מפולגים, כמה אפילו זה שארצות הברית היא מדינה שקמה עם מתחת לאלוהים, ויש להם את In God We Trust על הכסף, והרעיון הדתי הוא זה שאיחד את 50 המדינות, ואת מסתכלת על גלעד ומה שקורה שם בשם הדת, ומה שסרינה משווקת בשם הדת. ה-allegiance זה מה שהיה אמור לאחד ולהדביק, זה כל הבריתות וכל הנאמנויות, וכמו שאמרת מתחילת הפרק שלנו, הפרק מלא בנאמנויות והפרתן ושאלות של נאמנות. לורנס מפר את שבועת האמונים לאשתו המתה, וזה אולי החוט האחרון שקושר אותו לניצוץ המוסרי שקצת קיווינו לזהות בדמות שלו, אבל זה כן מאגן את הנאמנות הכי גדולה שיש לדמות הזאת, וזה לרעיון של גלעד.
בסוף, כן.
מכל הסיבות שלמדנו בפרק הקודם, הוא פנאט, ומשורה ישחרר רק המוות. זה אולי מוביל להימורים, אני לא יודעת למה, זה מלווה אותי, מהרגע שהוא דיבר על סויסייד, אני לא יודעת אם זה יגיע לזה, יש לי תחושה שאנחנו נפרדים מהדמות שלו.
של לורנס.
לא יודעת למה.
אני שהיום לא חולקת איתך תחושות.
מישהו יצטרך למות?
מישהו יצטרך למות, למרות שהרגשתי את זה בפרק הקודם.
אוקיי.
ובסוף אלייג'ה מת.
אלייג'ה מת.
השליח מת.
כאן, אה?
כן.
אליהו הנביא.
וגם יש את האיגרת של הקורינטים, נכון. שגם היא עוסקת בשליחים, ממנה לידיה מצטטת.
אוקיי, אז אנחנו הורגים את השליחים
אנחנו
פה.
אנחנו הורגים את השליחים.
אז מי שליח? לוק? לוק היה שליח עם הדיסק און קי?
יכול להיות שכבר כל השליחים...
מתו?
תראי, ניקו קצת שליח.
כן.
אני התחברתי לשאלה של מי ימות ומי יחיה, דרך הסיטואציה של סרינה עם מר ווילר, לא בא לי לקרוא לו מר.
אלא?
הוא לא מר עבורי.
הוא קומנדר? הוא מיסטר?
ווילר.
ווילר.
כמו בצבא. ווילר! אתה עושה קופה.
אשתו מקפידה להדגיש שהוא מפקד בצבא אחר.
כן.
הוא לא עונה לקומנדרס בגלעד, הוא משהו, הוא מעל החוק.
כן, הוא איזה אוטונומיה, הווילר.
הווילר.
גם היא איזה אוטונומיה, תקשיבי, היא מכה את סרינה.
זה חלק מההדהוד שדיברנו עליו.
זה מטורף בעיניי.
זה אחת מהתחנות הצלב. אם סרינה צריכה לעבור קורס מזורז,
נכון.
במה זה להיות שפרה, היא צריכה לחטוף סתירה, ואולי אפילו שתיים.
היא לא הפנתה את הלכי השנייה, אבל היא בהחלט חטפה הבא. הוא אומר, מר ווילר לסרינה, כשסרינה באה, בואי למרוח אותו עוד פעם, סיטואציה שלא יאמן שהוא נפל בשוב, הוא אומר לה, live and learn. והוא אומר את זה, ואני אומרת לעצמי, will you live? Will you live to learn?
זה מעניין כי זה דמות שנייה שנופלת בבליינד ספוט שלה. אני חושבת
כן.
שמראים לנו כאן איך אנשים חכמים מאוד ומתוחכמים מאוד, כשמפילים אותם, זה בדיוק בנקודה האחת שאין להם תפיסה עצמית. הוא לא יכול לתפוס את נכון. עצמו בתור מישהו שעבדו עליו.
בתור גם מישהו שאישה עובדת
כן,
עליו.
כן, אז גם בפעם הראשונה, הדרך שלו להתמודד עם זה, זה להקטין את זה, להתייחס לזה בהומור וזלזול, ולהגיד, תראי בי כמו שירית בעזרה. לא, אני לא אראה בך. אני פשוט אעלם לך. מה תעשה?
אז ההימור הוא... סרינה בעצם, ספקולציה היא לגבי סרינה, לי, אני לא יודעת למה, יש תחושה שהיא בפרק 10 דופקת על הדלת של ג'ון ולוק, מוירה.
אני שמחה שאלת את השם שלה, כי אנחנו כבר בסוף הזמן שלנו, אבל הייתה לי מחשבה על מוירה. ועל
כן.
העונה הזאת,
כן.
ועל איך היוצרים והכותבים של סיפורה של שפחה, עשו למוירה את מה שעושים לנשים.
Mm-hmm.
מישהו צריך להיות בבית לטפל בתינוקת?
מוירה.
נזרוק אותה שם, היא תפסיק להיות מעניינת ברגע שהיא עושה את זה, זה התפקיד הכי כפוי טובה, הכי משעממה, נראה את מוירה בבית עם ניקול, לא, בוא נניח שהיא שם, דואגים לניקול, אל תדאגו, מוירה שם.
אגב, אין שום סיבה
ומוחקים ש... אותה. ועשו לה את נכון. אותה מחיקה, כדי להיות אישה עם נרטיב מעניין, את צריכה לעשות הרבה יותר מסתם לטפל בתינוק את ה... שנתקעה לנו כאן בין, בין השיניים של הסיפור. בוא...
אני כל העונה נעתי בין, איזה חמודים הם שהם לא זרקו את השחקנית הטובה הזאת, ואז היה את המפגש שלה עם לילי, את זוכרת את לילי? ואמרתי...
אבל אפילו את זה לא נתנו לה.
היא תברח את הדטרויט, תהיה לה רומן, ואפילו את זה לא נתנו לה, ועכשיו אני רואה...
כי צריך, נני, צריך שמישהי תישאר בבית. אז כשיש נני לא נותנים לה שם, וכשיש את מוירה לא נותנים לה קו עלילה, ואני מוחה בשם כל...
אולי בעונה שש, אולי לילי עוד תחזור. בכלל יש, בואי נגיד לקראת סוף העונה, לא ראינו את ג'נין הרבה זמן, לא ראינו את אסתר הרבה זמן, לידיה חסרה, קצת יש נשים שחסרות לנו בפרקים האחרונים.
כאן.
וטוב, אני מקווה שנקבל באמת סגירת קצוות ופתיחת קצוות בפרק הבא. אז אני חושבת שסרינה תהיה במנוסה, יכול להיות שהיא תופיע אצל ג'ון ולוק, וגורלה של הנה היא קבע כבר בעונה הבאה.
כן.
ולידיה עוד לא אמרה את המילה האחרונה.
לא
בואי
לי,
נראה מה
כן.
קורה.
נכון, נכון.
אנחנו מקבלות אחלה תגובות.
וואו.
לא יאומן שיש לנו רק עוד פרק אחד, כי התגובות רק הולכות ומעמיקות ונהיות חכמות.
אנחנו לומדות כיפיות. המון, וזה מרחיב לנו, באמת, יש תגובות ששלוחות אותנו לעוד מסע של חיפוש והעמקה, וזה כל כך כיף.
השבוע קיבלנו תגובה ממאזין בשם אורי שרמן כנוהל, שמתייחס לשיחות שלנו שבוע שעבר, על כמה גברים מנותבים להיות עם מעט רגש, עם שלושה רגשות. אז הוא מנהל מרכז שהוא מרחב חברתי שמטפל בנערים נפגעי תקיפה מינית. וההתמודדות של הנערים עם טראומה מינית, הוא מספר שהלב של הדיבור איתם, הוא הסבר מעמיק על מה שאנחנו תיארנו, והוא מחמיא לנו ואומר שזה היה מדויק ונוגע, החברות הרגשי הוא כותב, והעיצוב הרגשי ההרסני, שגברים עוברים מלידתם, משטור דקעני של רגשות, שנועד לשמר מבנים חברתיים, שעומדים בבסיס החברה שלנו, ההשלכות ההרסניות של הדינמיקה הזאת, במפגש עם טראומות ובשחזורן. זה כאילו הוא כתב את הבייבל של הסדרה.
כן.
בתגובה הזאת.
ואני חשוב
וזה לי, וזה מקסים, כן. זה ריגש אותי כל כך,
מאוד.
באמת.
מאוד. אני רוצה רק להוסיף עוד איזה נקודה חשובה למחשבה, שזה מהלך של החברה, זה לא גברים עושים לגברים.
נכון.
גם נשים עושות את זה לגברים. גם
נשים אימהות, עושות לנשים, נשים.
אבל זה ספציפית, זה גם אימהות, הם חלק מהאינדוקטרינציה של, של הבנים, להיות הנטולי רגש, לעשות להם ממש את ההקהיה, ומיסוך של הרגשות מגיל צעיר, זה חלק מההכנה של הנערים שלנו להיות ציידים, לוחמים, לוודא שבבוא העת הם יוכלו להיות האלה שפועלים באינסטינקט בלי אמפתיה.
נכון. את יודעת לי יש בן, והוא בוכה לא מעט. הוא בוכה, בכי זה כלי שלו.
כן.
ו...
זה יותר קשה לך לשמוע אותו בוכה מאשר את הבת שלך בוכה? כאילו אם את בודקת את עצמך בתגובה הכי לא, לא...
לי לא,
כן.
אבל כל פעם שאנחנו הולכים לסבא שלו, וכל פעם שאופרי מתחיל לבכות, הוא אומר לו, קודם כל לא לבכות,
כן.
שזה דבר שהוא לא יגיד
לבת.
לנכדה.
כן.
אני... זה, 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 זה באמת הזיקוק של מה שאת...
ואנחנו כולנו מתוונתים לזה. זה, בסדר, זה, זה, הצעד הראשון זה, זה לשים לב.
לשים לב.
לשים לב, כשזה קורה, וזה, זה כבר, עושה המון. אני רוצה לציין, לפני שנדבר על עוד, תגובה שכתבתם לנו, שאנחנו קוראות הכל. לא להכל אנחנו מצליחות להגיב, וסליחה, אבל אנחנו קוראות הכל, זה חשוב לנו, ואנחנו מעריכות את זה מאוד.
ותמשיכו לשלוח, כמובן.
אוקיי, אז כאן יש לי תגובה סופר מעניינת של מאזינה שלא כתבה לנו את השם שלה.
כי שמות זה מסוכן.
חכמה, הנה.
היא הבינה משהו.
היא מדברת על משהו שאת אמרת אפנם בשבוע שעבר להנקה, בהתמקדות בזה. היא כותבת שהיא חושבת שזה קשור כמו הרבה דברים בעונה הזאת לאירועים מקבילים שקרו בארצות הברית. למשבר התמל שעבר על ארצות הברית בשנה האחרונה, היא מספרת שהייתה שם באפריל עם תינוק קטן, והיא חיפשה תמל על המדפים ולא היה. והיה ממש סיפור גדול ודרמטי שיצר מחסור בתמל ויצר מצב של תינוקות שמתאשפזים מגיעים להרעלה מערבוב של כמה סוגים בעקבות המחסור, תינוקות שהתייבשו, סיפורים של מדינת עולם שלישי ממש. מה שקרה, שזה פתח שוב את הדיון על ההנקה בצורה יותר חדה וביקורתית, ושוב, העמיק את הפערים החברתיים בארצות הברית. היא אומרת שם שבעצם ההנקה הפכה לזכות של נשים לבנות שיכולות להישאר בבית. במיוחד בארצות הברית, שאת מדינה בלי אף חופשת לידה בתשלום. אף, אפס. אגב, בקנדה זה שנה, וחייבים לשמור לך את התפקיד שעזבת.
פשוט נורא מה שאמרת.
בארץ עכשיו. זה מעט, אבל בארצות הברית זה כלום. אז כאן היא מציינת, וזאת נקודה באמת טובה, במיוחד בהמשך למה שאמרנו על הקצת נגיעה בסוגיות של גזע, שסרינה, במסווה של לחזור לטבע ובלה בלה, ומבססת את מעמדה כפריבילגית. לתת לילד שלך את האוויר הנקי, האוכל האורגני ואת החלב אם הטוב שמגיע אך ורק ממך כי פינית את עצמך באופן מוחלט לתפקיד, זאת פריבילגיה.
וזה מה שתמיד הפריע לי בהנקה.
מעניין.
באמת. זה הערה מאוד חכמה, ותודה מאזינה אנונימית, ממש מעניין. כל ההערות חכמות, תמשיכו בבקשה, בבקשה לדבר איתנו,
יש לנו עוד פרק אחד.
יש לנו עוד פרק אחד, מסקרן מאוד.
אבל אנחנו לא נוותר על, על, על דעותיכם, ועל כל הדברים המעניינים שאתם שולחים. אתם מוזמנות ומוזמנים לעשות לנו פולו, בכל אפליקציות הפודקאסטים.
נכון, אפשר לכתוב לנו את כל ההודעות, אפשר גם לשלוח הודעות קוליות, אז הכל קורה במספר 053-606-9501.
העונה החדשה של סיפורה של שפחה היא כבר לא כל כך חדשה, היא כבר עוד רגע לא איתנו. הפרק האחרון של סיפורה של שפחה משודר בהוט בימי חמישי, בעשר, וכבר מהבוקר בהוט ויהודי ובנקסט טיווי.
ותודה לשחר אבירי על ההפקה ולאולפני TLV 1 על ההקלטה, וכן, אנחנו ניפגש בפרק המסכם של העונה.
וואו, דפנה.
זה מאוד מסקרן אותי, כי פרקים אחרונים, כשאת יודעת שיש עוד עונה, חצי פרק סגרת, חצי פרק פתחת את העונה הבאה.
נכון מאוד.
חכה לזה.
ואם אנחנו זוכרות שבכל העונות האחרונות היה משהו שקשור לחציית גבול, זה מפחיד, כי יש רק כיוון אחד עכשיו לחצות אליו, ואני מאוד מקווה שזה לא מה שיקרה.
ניפגש בפרק 10 ונגלה.
יס. Yes.